אתם מאזינים לכאן עוד.
שלום אריק זאבי.
אהלן גאולה.
ממתי אתה בעסקי הג'ודו?
אני התחלתי להתאמן בכיתה א' באזור 6.5 כזה.
למה?
וזה סיפור מצחיק, תמיד אומרים, וואי, איך הוא בחר את קריירת הג'ודו, נראה לי שלא ממש הייתה לי ברירה, אני גדלתי בשכונת פרדס קץ, שכונה מאתגרת.
קשוח.
כן, המתנס היה ממש מעבר לכביש, מתנס השכונתי. ולא היו יותר מדי ברירות, היו שניים, שלושה חוגים. מאמן הג'ודו, שבזמנו היה רק בן 16.5, בדיוק קיבל תעודת מדריך, פתח את החוג בשכונה, והוא היה שכן שלי, הוא גר בניין לידי, אז פשוט היה בלתי נמנע. קודם כל, אחים שלי נכנסו, ואז אני הצטרפתי אליהם. אז זה לא שבחרתי, זה פשוט בחר בי.
פשוט, אתה אומר, היו שניים, שלושה חוגים, זה היה הכי קרוב, המאמן גר דלת סמוכה, וזה התחלתי להתאמן בג'ודו. כלומר, אין פה עניין של הורים דחפו, כי אתה אומר, גם האחים שלי היו בג'ודו, אז ההורים אמרו, יכול להיות שאומרים, זה חוג טוב, שווה לעשות משהו אחר הצהריים עם הילדים, או שג'ודו זה העניין, אנחנו ננתב לשם.
לא, ממש לא. אני חושב, צריך לזכור שלפני 30 ומשהו שנה, ג'ודו לא היה מה שהיום, כאילו, בקושי הכירו, זה לא היה עם אספירציות לגדל ספורטאי אולימפי. בכלל, גם בתקופה היא, אנחנו היינו הרבה ברחוב, גם שחקים כדורסל, כדורגל, כאילו, ספורט היה חלק מהותי מהחיים, וההורים שלי פשוט חשבו שזה לא מזיק. המאמן שהיה, הוא היה גם תקופה שהייתי יותר קטן, הוא מספר שהוא היה עושה לי בייביסיטר, כאילו, זה שכונה כזאת, שכונתית של פעם, זאת אומרת, הם הכירו אותו, והוא מגניב שהתאמנו אצל רמז, אצל המאמן, זאת אומרת, זה מבחינתם לא היה, אני חושב שבתקופה היא, בכלל לא חשבנו במונחים של הישגיות. זה היה פשוט, היו חבר'ה, היה מגניב, אחים שלי הגדולים היו שם, ואהבתי ספורט. אבל אני חייב להגיד שבשנים הראשונות שלי כג'ודאי, אני בכלל חלמתי להיות כדורסלן. אני הייתי מאוד גבוה מגיל צעיר, אני מכיתה זין באותו גובה, כאילו הייתי ממש מאוד גבוה והייתי ספורטאי טוב, שיחקתי כדורסל, וכל הזמן הייתי חולם שאני מגיע ל-NBA, עכשיו לא הייתי בשום קבוצה, כן, אבל אני חולם להגיע, אני מניח שאם הייתי גדל במקום שגם הייתה קבוצת כדורסל קרובה לבית, אז יש סיכויים טובים שגם הייתי הולך לחוג הזה.
זאת אומרת, מקרי לגמרי.
זה מקרי לגמרי. אני חושב שרוב הספורט הישראלי הוא אלמנט של מקריות. זה ספורטאי מוכשר, זה משפחה שדחפה ונרתמה, במקרה אתה גר ליד ענף הספורט שמתאים לך, כי תמיד אני אומר, אם במתנס השכונתי היה קארטה, אולי הייתי בקארטה, עכשיו קארטה זה לא אולימפי, אז לא הייתי ספורטאי אולימפי, זאת אומרת, זה מאוד מקרי, העמותה שהקמתי זה אחת הסיבות, זה בשביל
עכשיו,
לנסות,
עכשיו, לא
כן,
בזמן,
כן. כן, לפני כמה שנים, בשביל לנסות לצמצם את אלמנט המקריות, לעשות את תהליך האיתור יותר נכון, את הבנייה הנכונה ואת ההכוונה של כל אחד לספורט שמתאים לו. כיום, אני יכול להגיד לך, תתראייני את 90% מהספורטאים במשלחת האולימפית, תראי שהם, למה הם בענף הזה? במקרה, אבא שלי, אני רציתי, המאמן השכן, זה הכל מקרה.
מתי אבל מבינים ההורים או בן ה-16 המאמן, מבינים שיש לך פוטנציאל אפילו יותר מזה של האחים שלך?
היו מן הסתם כמה נקודות מפנה, אבל הראשונה הייתה בערך בגיל 11, כיתה ה'-ו' כזה, הייתה אליפות קבוצתית, אליפות נוער קבוצתית, נוער בג'ודו זה עד גיל 18, ואליפות קבוצתית זה אליפות שאני מאוד אוהב, זה בעצם קבוצה עומדת מול קבוצה, וכל אחד שולח בכל משקל יריב, וסופרים את מספר הניצחונות. וזה אליפות מאוד יוקרתית למועדונים, כי כשספורטאי זוכה, אז הספורטאי מעולה, אבל כשאני קבוצה זוכה, אז בעצם זה אומר משהו על הקבוצה. והיה חסר למאמן שלי מישהו במשקלים הקלים.
אתה במשקלים הקלים?
זה עד גיל 18, אני בן 11.
אוקיי, מי שזוכר את אחר כך קריירה התפתחה אחרת, אוקיי.
בגיל 11 זה היה 47 קילו, אני לא יודע אם זה כזה קל לגיל 11.
זה כבד.
ולא הייתה לו ברירה, אמר אריק, אתה צריך להשתתף. עכשיו אני נלחצתי, מה אני אשתתף? בן 18, אני בן 11. ועושה לי שיחות כזה והרגיע אותי ואתה חייב בשביל הקבוצה ועליתי לקרב הראשון ואני זוכר שניצחתי את הקרב הראשון מישהו בן 18 שזה היה הפתעה מטורפת אחרי זה הפסדתי בקרב השני לסגן אלוף ישראל אבל טוב ראיתי שאני מצליח גם לעמוד מולם וזה היה איזה נקודת קפיצה מאוד גדולה שלי אחרי זה כבר זרק אותי למים הרבה יותר עמוקים בגיל 13.5 התחרתי בבוגרים זה גילה 21 ומעלה כאילו כל מיני נקודות כאלה שכבר הבנו שיש פה משהו שהוא קצת יוצא דופן כאילו ילד בן 13.5 לא מתחרה עם בני 24
אבל זה בגלל שאז הג'ודו בגילה 20 והיה לא משהו וגם ילד בן 13 יכול היה להציג מועמדות ואפילו להתמודד בכבוד או כי אתה היית אילוי?
אני חושב שקודם כל זה נכון, הרמה אז לא הייתה כמו שהיא היום, אבל אני חושב שזה יותר קשור מגיל מאוד צעיר, אני לא יודע אם המאמן שלי עשה את זה בכוונה, אבל מגיל מאוד צעיר אני מתאמן עם הקבוצה הבוגרת עם אחים שלי, כאילו מבחינתי באיזשהו שלב אחרי 12-13 אני כבר, אני כמוהם, לא חשבתי לשם 5-6 שנים מעליי, אני רוצה להיות כמוהם, והחיכוך הזה בגיל צעיר עם אתגרים, ואני חושב עד היום שמישהו שהוא קצת מוכשר צריך כל הזמן לאתגר אותו, אז הוא גרם לי להרגיש שווה בשווה, ואני חושב שהמאמן שלי היה לו איזה משהו קצת חסר גבולות, לא יודע אם מתוכנן ככה, אבל המאמן שלי הוא גורזיני, ומי שמכיר גורזינים הם פייטרים, כאילו הם לוחמים, לא, אז הוא זרק אותי, תתחרם, כאילו
הם חלק מהם גם נפגשת על המזרן.
כן, בהמשך, כן, ואני חושב שזה היה שילוב של שני דברים, גם מאמן מאוד מאוד אמיץ וחסר גבולות, גם אני שהרגשתי שזה גם אפשרי, שאהבתי לאתגר את עצמי, ואני מניח שיש לזה קשר שבתקופה היא באמת הרמה לא הייתה כמו היום, אבל גם אז זה היה מאוד יוצא דופן שמישהו בן 13 וחצי מתחרה בוגרים, זה לא קרה, לא היה אף אחד אחר.
הנקודה הבאה תהיה גיל 15 כשאתה לוקח את אליפות הבוגרים?
כן.
שזה מדהים?
שזה, כן, שזה בעצם, אני הספורטאי הכי צעיר שעשה את זה, אין אף אחד שמתקרב לזה, שזה באמת, רק בגלל שכאילו עברתי את השלבים הראשונים לפני, בגיל 13 וחצי התחרתי בבוגרים, אז זה אומר שכבר שנתיים אני מתחרה בבוגרים, שאני באתי לאליפות ישראל בכיתה ת', אמרתי, וואי, אני יכול להביא מדליה, כי אני כבר מכיר את המטריה, לא האמנתי שאני אזכה במקום הראשון, בגמר פגשתי את אח של אורן סמאג', האח הגדול שלו איציק, וזה הייתה הפתעה אדירה. אבל אני הרגשתי שם, ושנה אחרי זה שכולם אמרו טוב, זה היה מקרי, שנה אחרי זה הייתה תחרות מאוד מאוד קשה, והגיעו כל הספורטאים החזקים, ואף אחד לא אמר עליי, ועדיין לקחתי מקום ראשון. זאת אומרת, אני חושב באיזשהו מידה שבהמשך אפילו קצת עצרו אותי, אני חושב שהיה צריך להמשיך לתת לי לרוץ, כי יש מקרים כאלה גם התפתחתי פיזית מאוד מוקדם, ומנטלית מאוד מוקדם, ויצא ככה, לא תמיד גיל הביולוגי הוא חופף לגיל הפיזיולוגי. כן, אני בגיל 19 וקבעתי את הקריטריון לאולימפיאדה. זאת אומרת, הייתי שם, לא שלחו אותי, אבל זה כבר סיפור אחר, אבל הייתי שם, אני חושב שבאיזשהו מקום פתאום...
אולי לא ידעו איך להתמודד עם זה.
כן, התחילו כל מיני מעצורים, גם שלי, פתאום אתה, אני תמיד מספר בהרצאות שיש איזה משהו שנקרא סביבת העבודה שלך, כאילו אתה תמיד מנסה להיות הכי טוב מבחינת האנשים שסביבך, אבל בגלל שבספורט הישראלי זה הולך ומשתפר, כן, אבל הוא מאוד בינוני, אז אתה כאילו לאט לאט...
מה, בארץ?
כן, בארץ, okay. אז אתה קצת נשאב לבינוניות באיזשהו מקום, אתה רוצה להיות הכי טוב, אבל הכי טוב מאלה שמסביבך, וזה לא מספיק ברמה העולמית, וכאילו אני מרגיש, יש לי המון סיפורים מתחילת הקריירה המקצוענית, שכאילו אני היום יודע שנשאבתי קצת לבינוניות, כאילו חיוונתי למקום מקום השביעי בעולם כדי להיכנס לסגל.
באמת?
מיני...
כן, כן. בראש?
בראש. זה יש לי ממש אליפות עולם זכורה שאני מדבר עליה, שהייתי בן 20 ולהתחרות.
כלומר, על... שאתה לא מציב כמטרה, אני רוצה להיות מקום ראשון, אני רוצה להיות מקום שבע.
כן, גם מקום שבע זה חוצפה, כאילו אתה עדיין מתחרה בקטגוריית נוער, אתה רוצה להיות שביעי בעולם בבוגרים, להיכנס לסגל, זה מטורף. ואני אמרתי, כן, אני יכול, ועשיתי את זה די בקלות. ופתאום אחרי זה אני רואה איזה שני חברים שלי שאני מכיר, אחד רוסי ואחד מולדבי. שניהם לוקחים מקום שלישי בעולם. עכשיו, הם לא נחשבים מילואים כמוני בגילי הנוער, ואני רואה אותם באים בלי בושה, כאילו הם באים לקחת מדליה. ופתאום הבנתי, כאילו, כמה אני עצרתי את עצמי. ואגב, את אותו אחד שניצחתי באליפות עולם, שבועיים אחרי ניצחתי אותו בתחרות אחרת. זאת אומרת, שזה היה ממש משהו שלי, סליחה. כי השגתי את המטרה המטורפת שהצבתי, אבל בדיעבד היא לא הייתה כזאת מטורפת. זאת אומרת.
רגע, תכף עוד נתקדם בקריירה שלך. מה זה מצריך מילד? מה זה יצריך ממך? כלומר, איך נראתה שגרת היום-יום שלך? אני מניחה שהלכת לבית ספר.
כן, כן, כמובן.
אני חושב שזה
הקרבה של ג'ודאי היא לא כזאת גדולה בגילאים הצעירים. אני רואה את הבת שלי בהתאמנות מכשירים, שזה באמת אימונים של 4 שעות ביום. בתקופה היא, בתחילת הדרך, אתה מתאמן 3 פעמים שבוע, שעה וחצי, שעה, זה לא נורא בכלל, אתה יכול עדיין לעשות כל מה שאתה רוצה. בהמשך, שזה נהיה קצת יותר רציני, אז התלוויתי למאמן שלי למועדונים אחרים. זאת אומרת, הייתה תקופה שכבר הייתי כל יום הולך לאימון, אבל גם כאן, שאתה הולך לאימון, זה אימון של שעה, שעה וחצי, ועדיין זה לא סוגר לך את כל היום. ההקרבה באה לידי ביטוי בגילים טיפה יותר מאוחרים, שפתאום יש תחרויות ואתה לא יכול לצאת בערב לפני, וכל החברים שלך כן יוצאים.
והשבת תפוסה.
השבת, כן, מזל, זה לא כדורגל, אבל יש הרבה כן. שבתות שתפוסות, אבל זה לא כדורגל שכל שבת תפוסה. טיולים שנתיים שבמקרה נפלו על תחרויות, על מחנות שלא יכלתי להפסיד, אז רק פעם אחת מצאתי את עצמי נוסע לטיול שנתי של יומיים בכיתה י'
באמת? לפני, כן? פעם אחת?
רק פעם אחת. אבל את יודעת, אני טסתי לחול מכיתה ח' הרבה פעמים. אני גם הייתי משפחה לא כזאת שטסה לחול כל פעם, כמה פעמים בשנה. מבחינתי זה היה אטרקציה מטורפת, והכרתי חברים ממקומות אחרים, וחוויתי דברים, והיו לי חברויות אחרות עם ילדים מכל מיני מקומות בארץ. זאת אומרת, אני לא ראיתי בזה הקרבה. היו ממש פעמים ספורות שהתבאסתי שאני לא יכול לצאת, ואבא שלי הוא זה ששמר עליי שם, שכאילו אמר לי, לא, יש לך תחרות, אתה לא יוצא, ממש פעמים בודדות שזה ביאס אותי. ברוב הזמן לא הרגשתי שאני מקריב איזה משהו יוצא דופן.
אבל חיי חברה.
תשמעי, קודם כל, הג'ודו, למרות שזה ענף אינדיבידואלי, אתה בסוף מתאמן בקבוצה. 20, 30, 40 חבר'ה על המזרון, הם חברים שלך, אתה עובד איתם קרוב, אתה מדבר איתם אחרי אימון, יש את האווי של המקלחות לפני, זה כמו קבוצת כדורגל, זאת אומרת, יש ילדות, יש חברות שם. זה לא, זה שאין לך את זה מסביב לבית, זה לא כזה קריטי, למרות שגם היו לי חברים, הרבה מהם בתקופה, בעיקר בתקופה הראשונית, הם היו איתי בג'ודו גם, אתה יודע, זה חוק כזה חברתי בהתחלה, מאוד חברתי, כשזה נהיה מקצועני, אתה כבר חבר טוב מאוד של הג'ודאים הנבחרת.
כמה זה דורש מההורים? הרי הורי מבין שהילד שלו, יש לו פוטנציאל. על מידה של האחים הגדולים ויתרו מתישהו.
תראה, אחי רוני היה אלוף ישראל הראשון מהמועדון.
מהמועדון.
ישראל לנוער, כן, okay. הראשון. אבל הוא, דני היה גאון כזה, הלך לעתודה, 8200, מהנדס וכאלה. וגם רוני בסוף הלך לעתודה. זאת אומרת, הוא פרק את הכתב. זה עדיין לא היה בכלל במודעות לגדל ילד ספורטאי. הוא היה טוב, אבל לא היה שם את הליווי. אני כבר הייתי דור שאחרי שכבר ידעו מה לעשות איתו.
אבל ההורים בטח דבר מאוד משמעותי בסיפור הזה, ולא כן. רק בעניין, אתה אמרת, אבא שלי דרבן אותי, אמר לי לא,
כן.
אבל גם בעניין הטכני, הפרקטי של להסיע, נכון, של להיות שם איתך בתחרויות, אפילו שנסעת בכיתה ח' לחול.
כן, יש את הלוגיסטיקה, להקפיץ לשדה, מהשדה לאימונים, בשלב יחסית מוקדם, נסעתי כבר באוטובוס לוינגייט, שעתיים לוקח לך לנסיעה של 20 דקות ברכב.
אפילו לממן חליפה, כן. לשלם על החוג.
כן, אני חושב שהתפקיד של ההורים שלי בקריירה היה בזה שהם היו שם. אני חושב, אני מסביר היום הרבה פעמים להורים, שבסוף אתה צריך שהבית שלך יהיה סביבה מאוד מכילה ומבינה ומקבלת ולא מבקרת. כאילו יש הרבה הורים שמרגישים שאם הם גם יהיו קשים עם הבן ויתנו לו, כאילו הם עושים עבודה כבר, לא, יש מאמן, הוא יכול לתת לך בראש, הוא יכול לצעוק עליך, אבל כשאתה מגיע הבית אתה צריך מישהו שיהיה שם בשבילך, שפשוט יהיה נוכח שם.
מה, שלא ידבר איתך על ג'ודו, שייתן לך לאכול גם עם חטיפים, גם אם זה לא בהכרח במשטר התזונה?
קודם כל שלא יתערב בדברים המקצועיים, שזה הרבה פעמים האבות חושבים שהם מבינים יותר מהמאמן.
תעשה ככה, תעשה ככה, כן. למה לא עשית לו זה, יכולת להפיל אותו, יכולת.
בדיוק, שזה מאוד בעייתי, אני מאוד נגיד שומר על עצמי בזה עם הילדים שלי, כי אני גם מאמן ואני מרגיש שאני מבין, אבל נגיד אני ממש משתדל בקטע המקצועי לעצור את עצמי, כי יש מאמן ואסור לבלבל את הילד, ומצד שני להיות שם תמיד. אני חושב שהדבר הכי חשוב להורים וההורים שלי היו כאלה, זה שלא משנה אם הילד ניצח או הפסיד, אתם שם, כאילו הוא מקבל את אותו יחס, זאת אומרת לא אם הוא ניצח יש והולכים זה והוא מפסיד, פתאום זה, הוא מקבל יחס, לא, זה לא כך. האהבה והעובדה שהם שם היא ללא תנאי. הם פשוט שם, ובגלל שגם אחים שלי היו בג'ודו, זאת אומרת, זה היה סביבה מאוד מכילה, הם באו לראות תחרויות שלי. במעטפת הקרובה שלי היה חיבוק מאוד מאוד גדול, והמאמן שלי אמנם היה בן 16 וחצי, ומבחינה טכנית לא היה כזה עילוי, אבל הוא היה חצי אח גדול כזה, זאת אומרת, הוא היה מאוד קרוב, הוא הלך איתי לאימונים, זאת אומרת, הייתה שם סביבה מאוד מגוננת, שאני חושב שהרבה בזכותה הצלחתי.
שאפשרה לך את זה.
כן.
לטובת מי שמצטרף אלינו עכשיו, נאמר שאנחנו משוחחים עם אריק זאבי, להגיד ג'ודוקה עבר? לשעבר ג'ודוקה?
כן.
איך אתה מגדיר את עצמך?
קודם כל, כבר כמעט 7 שנים מאז שפרשתי, שזה מלא, ובאיזשהו מקום אני עדיין מרגיש ג'ודאי, ולמרות שעברו המון שנים.
לא, כי אתה גם עוסק בזה, ואתה גם בעצם.
כן, אני מאמן היום, וזה הדבר שאני הכי אוהב לעשות. אני, לשמחתי, יכול להרשות לעצמי לאמן רק ג'ודו תחרותי. זאת אומרת, אני לא מתפרנס מג'ודו, ואז אומר שאני לא, האוריינטציה שלי לא חוגית, אני לא פותח מלא מקומות, שם את השם, ומאמן ילדים בני 4-5-6. האימון אצלי הוא תחרותי, אני מאמן נבחרת של רשת מועדונים מאוד גדולה בתל אביב, שכל הטובים מכיתה ד' ומעלה, שרוצים להיות טובים, באים אליי, ואני נותן להם בעצם את האקסטרה. וזה מה שאני מאוד אוהב לעשות. לא ידעתי עד כמה אני אוהב לעשות את זה בגיל.
לאמן?
ידעתי שאני אוהב לאמן בוגרים, נגיד, לאולימפיאדה, אז, כי זה הדבר הכי קרוב ללהיות ספורטאי. אבל היום לקחת ילד בכיתה ד' ה' ולבנות את התרגילים שאני חושב שהם מתאימים לו, ולראות אותו מבצע אותם, זה כאילו, זה איזשהו סוג של יצירה כזאת. זה ממש כיף.
עוד נגיע לילדים היום, ומה צריך אולי כדי שיהפכו למי שאתה היית, או לפחות ישאפו לזה. אני חושבת ש בציבור הישראלי, א', אתה תמיד מאוד מאוד אהוב, ולא רק בגלל שלא היו מספיק כמוך בתחום הזה, אבל באמת הפכת את ענף הג'ודו למשהו, וגם האישיות שלך, שתמיד נראתה מקסימה, וגם תמיד ידעת לבכות, חרף הממדים שלך, והפיזיות שלך וזה, ותמיד נראית גם רגיש, ונעים מאוד, וסובלני מאוד לשאלות של עיתונאים, והתעניינות בך. אבל אני חושבת ששני אירועים נצרבו, אחד זה כמובן המדליה האולימפית שלך, מדליית הרד, והשני הוא, אני חושב, את הקרב האחרון.
נכון.
נכון? בלונדון.
כן.
האירוע היה לא פחות מרשים ועוצמתי מזכייה במדליית ארד, נכון?
כן, מבחינת האפקט אין ספק שאת צודקת. אני, אחרי שהפסדתי בלונדון, אני ברגעים הראשונים זה כאילו עולמי חרב עליי. זה התסריט הכי גרוע התממש, זאת אומרת, הפחד הכי גדול שלי, אני חושב של כל ספורט האולימפי, קרה ברגע הזה, ומבחינתי אני עכשיו, לא רק יש את האכזבה האישית העצומה, פתאום גנבה מחשבה או איזושהי הבנה שאני עומדים לסכול אותי בחוצות
אבל
העיר.
אבל רגע, עוד קודם רק נאמר, זאת אולימפיאדת לונדון, כן. 2012, 12. אתה כבר מבוגר יחסית, צריך כן. לומר, נכון?
כן, אני הכי מבוגר בכל הסבב הג'ודו העולמי, אבל אני מגיע לשם כאלוף אירופה הכי מבוגר.
ואתה גם מגיע מאוד מוכן, נכון?
האמת זה מצחיק להגיד את זה, אבל הרגשתי לפני הקרב הכי טוב שהרגשתי אי פעם, כאן גם הטרגדיה שלי, כי כשאתה מגיע לתחרות לא מוכן ומפסיד, אתה אומר, טוב, לא עשיתי הכנה טובה, אני פצוע, ופה לפני הקרב הייתי בתחושה צי, כאילו באמת, ופתאום שאתה מפסיד, הפער הזה בין איך שהרגשת לשורה התחתונה כל כך גדול, וגם ביאס אותי שאתה לא יכול להגיד עכשיו, כן, הייתי בקושי, אתה כאילו לא יכול להראות
לך את זה. לך תסביר, כן.
לך תסביר, כאילו בגלל זה גם בהתחלה לא רציתי לפרוש, כי אני רוצה להראות לכם שאני בקושר סי, זה היה מאוד תסכול.
לא, זה גם אפילו אין קרב, זה 43 שניות וזה נגמר.
זה משהו שטותי כזה שגם כאילו, זה גם לא, בדיעבד זה טעות מטורפת, אבל זה היה איזשהו חוסר נוכחות של שנייה, זה לא שטעיתי שגיאה, זה מצבים שברוב המקרים הגרמני בכלל היה מנסה לתקוף, כי זה לא מצב מסוכן, השופט היה עוצר את הקרב, זאת אומרת, זה היה זה שהוא כנראה, אני מעולם לא הרגשתי בקרב ראשון כל כך בטוח בעצמי כמו בלונדון. תמיד זה קורה לי בחצי גמר, גמר שאני כבר בתוך התחרות, וכנראה הביטחון הפנימי הזה גרם לי להיות איזה שנייה, שתיים בחוסר נוכחות, כבר לחשוב על המהלך הבא.
מה זה חוסר נוכחות? זה ריכוז? חוסר ריכוז?
זה לא חוסר ריכוז, כאילו נגמר המהלך, מבחינתי המצב לא מסוכן, ואני כבר כאילו, טוב, מה אני עושה בשלב הבא, למרות שכאילו לא נגמר המהלך. כאילו לא האמנתי שהוא יתקוף, אני גם לא יודע למה הוא תקף, כי הוא ראה שלא מרוכז, לדעתי, כי הוא רוצה להראות לי שהיא מין ביזנס, אני בקרב, כאילו, ופתאום הוא נכנס וזה פתאום היה פרוץ, ואז הוא המשיך את המהלך, וזה כבר היה מאוחר מדי בשבילי להתכונן, זה היה שילוב של כמה דברים, אבל זה חוסר נכון, זה כמו שאת לא יודע, תתכונני מאוד מאוד טוב לשידור, ואת כאילו מוכנה, ואת אומרת זה, ופתאום, לא, שכחתי בכלל לעשות און, כאילו, אני, את השלב הכי בסיסי, כאילו, לא עשית, לא חיבר, אני פחדתי לצאת התקשורת, כאילו, מבחינתי זה עכשיו סקילה המונית, כי כולם בנו עליי ציפו, וכרגיל הספורטאי הישראלי שמאחזב ונופל, ו אני לא אשכח, יש איזה רגע כזה שאתה יוצא מהעולם התחרות, יש מיקס זון שפה התקשורת יכולה להיות.
Okay.
ואז אתה חוזר חזרה לעולם חימום. ממש איזה 50 מטר כאלה.
מה, שרבול כזה?
כן, שאז התקשורת יכולה להיות ויכולה לדבר עם הספורטאי בין הקרב לזה, ואז הוא חוזר לעולם חימום. ואני כאילו לא יכול לצאת לשם, אני שני המאמן אומר לי, טוב תקום, אנחנו הולכים, ואני מוריד את הראש, אני מרגיש כמו walk of shame במשחקי הקס, שאני הולך ככה, ואני כאילו רוצה למות באמת, כאילו הולך, רק כשנכנס לעולם חימום, אני פעם ראשונה עם עצמי, ומתחיל כאילו להקל מה קרה, ומבין שאני צריך לצאת את התקשורת לתת תשובות, כי הרבה ספורטאים אחרי שהפסידו ברחו וכאילו נעלמו להם, אמרתי, אני לא מאמין בזה, כשאתה מנצח, אתה רוצה שידברו איתך וישאלו אותך, כשאתה מפסיד, אתה גם צריך לתת תשובות.
מדהים שאתה מסוגל לנתח את כל הסיטואציה הזו בראש לפני שאתה יוצא אליהם.
כן, זה משהו, אבל זה, תגיד פילוסופיה, זה מילה גדולה, אבל זה משהו שתמיד האמנתי בו, כאילו אני לא, אני לא אוהבת אלה שמדברים רק שהולך להם טוב, זה הכי קל. אתה צריך לדבר, אתה מאמין בדיאלוג פתוח עם התקשורת, אתה צריך להגיד גם את האמת. שבאתי ואמרתי מה שאמרתי, אני לא ראיתי את זה אף פעם, אבל אני זוכר בהבלכים שכאילו לפעמים לא לכל סיפור יש סוף טוב, ואני מצטער וטעיתי ולקחתי אחריות, ובבחינתי סגרתי את הסיפור, והדבר הכי מדהים ש זה כמה שעות אחרי הסוכן שלי, אמר לי, ארק, תפתח את הפייסבוק, היה לי פייסבוק עם 1,000 עוקבים, זה עוד היה בתחילת הדרך כזה. וכתבתי איזה, את אותם מילים שאמרתי לך עכשיו, ופתאום, בום, הייתה איזה הפצצה כזאת, כאילו שחצי מיליון תגובות, ואנשים כאילו, ו-99% מהם טובות, אוהבים אותך, זה לא קרה כלום, וכאילו גם התורים למחרת, לא הייתה קריאה, כאילו, אני הייתי בהלם, כאילו אני התכוננתי למפץ הגדול, ופתאום חוץ מקולות קטנים, זה הרוב היה חיבוק והבנה, וזה היה, מבחינתי זה היה שיעור מאלף.
אחרי ההפסד או הכישלון, הבנת מיד שזה הסוף, או שלא בהכרח, לא, אני ממילא מוכן, בכל זאת עבדתי 4 שנים, פיקששתי פה נכון, אבל הנה אפילו הציבור הכיל את זה, אני עוד יכול להמשיך.
אני אגיד לך, אני שבוע אחרי האולימפיאדה טסתי לחופשה בתאילנד, חופשה שהוזמנה ושולמה מראש, זה הייתה אמורה להיות חופשת ניצחון.
כבר היית אבא, נכון?
הייתי אבא לשני ילדים.
שני ילדים.
ומבחינתי, גם עשינו חופשה כזה יקרה, הייתה לי תחושה טובה לאולימפיאדה הזאת, ואנחנו עומדים לחגוג שבוע אחרי האולימפיאדה, באמת הייתה תקופה מאוד קשה לפני האולימפיאדה, עם שני ילדים בהפרש של שנה וחצי, ואני כל הזמן טס, ובאמת זה, אמרתי, הנה, שבוע אחרי אנחנו מפצים. ופתאום החופשה הזאת הפכה לחופשת ביום עם הילדים, בערב אני בוכה במיטה.
כן, בוכה.
כן, ממש, כל פעם אתה חי את זה מחדש, ואז אמרתי לעצמי, אני לא יכול לפרוש ככה. אני בכושר C, יש לי בעירה, גם אחד הדברים שאני מאוד אוהב לדבר עליהם, זה איך אתה רותם כאילו את הבעירה שיש לך אחרי כישלון להצלחה עתידית, אתה משתמש, זה הרי זה כוח אדיר בסוף שאתה נכשל. הבכי הזה, הצריבה הזאת, היא עוצמה אדירה. ואמרתי, אני ממשיך, וסימסתי למאמן שלי אז שאני ארשקו, אני ממשיך. הוא אומר לי, מה שאתה מחליט, אני איתך, תחזור לארץ וניפגש.
לא תשובה, וואו, אתה צודק.
לא, הוא אמר לי, אני לא זוכר את המילים, אבל בגדול אני איתך, מה שתחליט, אבל תחזור קודם לארץ ונשב נדבר, נראה איך מתכננים. לא, הוא היה איתי. ואז שהחלטתי את זה, אני זוכר ביומיים אחרי, הייתי פתאום איזו תחושה, תרוממות רוח, אוקיי, מה עושים עכשיו? אם היה מחנה אימון, הייתי עכשיו רץ להתאמן, כאילו. אז אני אומר, טוב, לאן ממשיכים? אז אני אומר, טוב, אולימפיאדה באה בריאו, זה כבר לא ריאלי, זה עוד 4 שנים, אני בן 40.
קשיש, כן.
אז בוא נראה מה קורה, אולי אליפות אירופה, זה היה תחרות המטרה הכי קרובה 6 או 9 חודשים, יש לי 9 מדליות באליפיות אירופה, 4 מזהב, אני מקום שלישי בהיסטוריה בכל המשקלים, אמרתי, טוב, אם אני לוקח מדליה עשירית, זה נשמע טוב, מה זה עושה? לא, זה משאיר אותי במקום השלישי, כי במקום שני יש לו 11, ופתאום, ניסיתי למצוא...
כאילו זה לא משפר את הדירוג שלך?
כן, כן. ופתאום ניסיתי למצוא, כי צריך להבין שאני ממשיך, זה לא רק אומר שאני ממשיך להתאמן, זה אומר שאתה צריך לרתום את הספונסר מחדש, כי אתה לא תמשיך מלגה של 3,000 שקל, ואתה צריך גם להגיד לאשתך שהיא ידעה שהאולימפיאדה זה הסוף, והיא מקריבה את הקריירה שלה, יעזבה את העבודה בשביל להיות עם... מצחיק שאני קצת... לכן זה כן, אבל ממש שהיא ביקשה החלט, היא יצאה מהעבודה כדי להיות עם שני ילדים, כי היא תיטס כל הזמן, ופתאום להגיד לה, אני ממשיך עוד קצת, צריך מטרה אמיתית, לא... ופתאום לאט לאט הבנתי שאני רוצה להמשיך רק כי האגו שלי נפגע, כי אני לא רוצה שזה הקרב האחרון שיזכרו, שאני רוצה שיראו אותי עוד פעם טוב.
אבל היית מסוגל לקחת עוד מדליה?
מבחינת יכולת, בטח, אני חודשיים לפני אולימפיאדה הייתי אלוף אירופה הכי מבוגר.
אבל המניע לא נכון, אתה אומר, המניע פנימי לא נכון, אבל הייתי מסוגל פיזית לעשות את זה.
חד משמעית, אם מדברים על, נגיד אם הייתה אולימפיאדה שנה אחרי, הייתי ממשיך בוודאות, זאת אומרת, אבל אמרתי, אם אני עכשיו זוכה אפילו בטורניר פריז, מה זה נותן? כאילו, זה טוב, הראו, וואלה, אריק עשה מידע חד פעמית, אבל הבנתי שזה רק מטעם אגו, כאילו, זה אין פה, זה לא משנה מהותית את הקריירה שלי, אז תהיה לי עוד מדליה, אבל זה לא אולימפיאדה. ופתאום שהבנתי שזה רק אגו, אני חייב להגיד לך, זה... אתה פתאום איזושהי צניחה כזאת, הבנתי שאגו זה לא סיבה מספיק טובה להמשיך, כאילו אני לא יכול לרתום את המשפחה, לדבר עם הזה, בשביל שאני רוצה להראות שזה היה פשלה חד פעמית, ובאותו רגע שהבנתי את זה, ההחלטה הייתה פשוטה מאוד, פשוט הבנתי שאין לי למה להמשיך.
לא כזה פשוט, מפחיד להלאה. כלומר, אוקיי, אני יודע לעשות ג'ודו, מה אני עוד יודע לעשות?
כן, זה כבר השלב ב', מה אתה עושה בחיים החדשים? אני לשמחתי, בגלל שפרשתי בגיל מאוחר, והכנתי את עצמי כל הזמן לפרישה.
מה למדת?
גם סיימתי תואר, גם נושא הרצאות היה בחיתולים, היה לי איזשהו קרית קטנה, נוכל ליפול עליה, אבל כן, זה היה קצת ללכת לחוסר דעות, והתחלתי לחשוב בעצם מה אני עושה, ואני לא אשכח שאני יושב, גם בהרצאה השנייה, עוד לא יצאתי איתה לדרך, אבל אני ממש... דבר על זה, איך כאילו, אתה אומר, טוב, הרמת חיים שלי כזאת, אני צריך להגיע להכנסה מסוימת. איך אני עושה את זה? אז אני אומר, אוקיי, מינו אותי אז למאמן נבחרת הקדטים, זה היה 5,000 שקל פה, אם אני עושה 2 הרצאות בחודש, זה, כאילו ממש עושה זה ועוד זה ועוד זה, ולראות בשביל להגיע למשכורת, וזה חיים מפחידים. עד היום אני יכול להגיד לך, למרות שאני כבר כאילו מרגיש שאני מבוסס והכל, עדיין יש כל הזמן את החוסר ודאות הזאת. אני תמיד אומר שזה נשמע מצחיק, אבל ספורטאי זה חיים מאוד קלים, מאוד קלים. אומרים,
מה, כי יש ספונסר, כי יש מעטפת, כי יש פסיכולוג, כי יש פיזיותרפיסט, כי יש תזונאי.
הכל ביחד, הכל מאוד ברור. שאתה ספורטאי, החיים שלך ברורים. יש לך אליפות עולם באוקטובר, בדרך יש לך איקס טורנירים, מחנות אימונים, אתה צריך להתאמן ככה, לטוס ככה. יש לך פיזיותרפיסט שדואג לך, פסיכולוג שדואג לך.
אם אתה ספורטאי מצטיין, אולי זה ככה. אם אתה מאבק...
נכון, אם אתה מצטיין, גם דואגים לך מאוד, אבל גם אם אתה לא מצטיין, השנה היא מאוד ברורה, מה אני צריך לעשות. אם תצליח או לא תצליח, זה האלמנט החוסר ודאות הכי גדול, ושם הלחץ הכי גדול, ובעיניי זה הדבר היחיד שקשה בלהיות ספורטאי אולימפי, שאתה נמדד כאילו על תחרות אחת בשנה. אבל מעבר לזה, החיים מאוד ברורים, מה אתה צריך לעשות, ושאתה עצמאי, אתה פתאום אומר, טוב, אין לך פה תחרות שאתה צריך לבצע, כאן אין לזה, אני טיפוס מאוד מטרתי, כל החיים תמיד התכוננתי לאיזה פיק, ואז נרגעתי ועוד פעם לפיק, זה מה שאני יודע. ופתאום החיים לא בנויים ככה, כאילו רוב הקריירות של האנשים לא בנויות ככה, ואני מתקשר למישהו והוא צריך לחזור אליי, מתי אני צריך לעשות, כאילו אין סדר, ואין גם מישהו שאין לך מאמן שגם קובע לך את התוכנית, כאילו אתה בעצמך, אתה צריך להתנהל, זה קצת כמו הבדל כנראה בין שכיר לעצמאי, אני מניח. אתה פתאום צריך לייצר לעצמך את ההכנסה, לייצר את ה... עד היום זה הדבר שהכי קשה לי, העובדה שאני לא עטוף, לא, הדברים לא ברורים.
אמרת, אני יצאתי בגיל מאוחר וגם הכנתי את עצמי, אבל ככלל, אני מניחה שלא מעט אנשים חושבים שזה מזעזע, פתאום ספורטאי מתנתק ממה שהוא יודע לעשות, נאלץ להתנתק, צריך להתחיל משהו. אבל יש בזה גם משהו חיובי, זה קצת כמו איש צבא שבגיל 40 פתאום יכול לפצוח בקריירה שנייה.
חד משמעית, אני היום חושב, כאילו תמיד אמרו שזה מינוס שהקריירה נגמרת מוקדם, אני חושב שזה הפלוס הכי גדול.
כי אתה מספיק שתי קריירות.
בטח.
או יכול פוטנציאלית להספיק שתי קריירות.
כן, אתה מספיק שתי קריירות. היום, הרוב, אני פרשתי מאוחר, אבל הרוב פורשים באזור 20, כמו ג'רבי, 28, 30, מה זה 30?
ירדן.
היום, כן, אתה מסיים תואר באזור גיל 30, כאילו, ועשית קריירה מדהימה, אם הצלחת מעולה, עשית אפילו קצת כסף, חווית חוויית חיים מטורפת, אתה מגיע עם כלים מנטליים שאין לרוב האנשים בגיל שלך, ואתה מתחיל חיים חדשים. אני, באמת, אם יש למישהו את הכישרון הספורטיבי ואת הרצון, אני ממש ממליץ לה, זה ממש, אתה חווה שני עולמות, כאילו, זה, בעיניי זה היתרון הכי גדול שקרה לי בחיים, שהעובדה שעשיתי קריירה אחת, ועכשיו אני יכול להתרכז בקריירה שנייה או בכמה קריירות, כרגע אני עדיין לא מקצתי במשהו אחד, אני קצת יותר מפוזר ממה שהייתי בחיי כספורטאי, אבל אני נהנה מזה ואני מאוד שמח על זה.
אני מניחה שמה שמאוד חשוב, בנוסף לכך שיש אפשרויות לאן אפשר ללכת, זה שתהיה תמיכה מאוד גדולה מהבית, אם בשלבים הראשונים זה ההורים, אז אני מניחה שבת הזוג שלך זה דבר מכריע, כלומר, גם השלב שבו, קודם כל, איך בכלל מצליחים לייצר זוגיות, כשאתה, שזה המסלול שלך, ואתה גם אמור לתפקד כבן זוג, היא צריכה להיות כנראה משהו מדהים להכיל את זה, ואחר כך ילדים, ולא מעט מהעול עליה, כי אתה עוד ממשיך בתחרויות, ואחר כך, להיות שם, כשאתה עוד מחפש את הכיוון שלך.
כן, קודם כל, כספורטאי, התקופה הזאת שהייתי אבא לשני ילדים בהפר של שנה וחצי, זה התקופה הכי קשה שלי בקריירה, חד משמעית. זה גם יצא חיכוכים המאמן, כי פתאום הילד בוכה כל הלילה ואתה לא ישן ואתה בא לאימון. ואין בעיה לעשות אימון, אבל אתה צריך לעשות אותו טוב, והמאמן רואה שאתה לא טוב, אתה לא חד, אתה לא מהיר, כי לא ישנת טוב. ואז הוא אומר לך, מה קרה? אז הוא אומר לו, תשמע, הילד צד חולה, לא ישן, אז הוא... ואלכס, המאמן לפני שנה היה מאמן רוסי קשור, נו, אז שישנו במקום אחר, מה הם ישנים? אני אומר להם, לא יכולים לישון במקום אחר. נו, אני רוצה את אריק הישן. אני אומר לו, אין אריק ישן, זה אריק.
רגע, אני חייבת לשאול, זה שלב שבו אתה אמרת עצמך, אללה, מה אני צריך? או שאתה מודה שלך, שאמרת, זה לא הגיוני, לאחד אין שום משקולת, במרכאות יש לו במרכאות, הוא יכול להתאמן, הוא יכול לישון כמה שהוא רוצה, ואני עם שני ילדים קטנים, ויש לי גם אישה תומכת, אבל אני עדיין עם שני ילדים קטנים, ואחד חולה ואחד לא ישן בלילה.
זה חד משמעית משקולת, כי זה משקולת כפולה, כי קודם כל אתה בן 33, שמלכתחילה זה קשה מאוד להישאר בטופ העולמי בגיל הזה. בטח בענף אינדיבידואלי, כי בכדורסל, כדורגל, אתה יכול לשחק בקבוצה פחות טובה, להחליף אותך אחרי 60 דקות שאתה מתעייף. פה אתה לבד, אז זה קשה בלי קשר לילדים. עכשיו פתאום הוסיפו לך...
חמודים חמודים, אבל זה עבודה.
כן, זה גם סיטואציה חדשה בחיים, שאתה לא רגיל, לכולם זה קשה בלי קשר למה הקריירה שלהם, כי אתה פתאום צריך לדעת להסתדר במצב חדש. יש ילדים קטנים שטובעים ממך משהו, שפתאום גם ההוצאות הכספיות הן אחרות. פתאום יש עולם שלם של מאבקים שהוא לא קשור למאבקים במזרן, ואם נגיד עד אותה תקופה היה לי פסיכולוג ספורט שכאילו התעסקנו רק בדברים, איך אנחנו משפרים את המהירות התגובה, את הסימולציות של קו, פתאום עבדנו עם הפסיכולוג על איך אנחנו מנקים את מה שקורה מחוץ למזרן ובאים למזרן.
איך אתה מנתק?
בדיוק, איך אתה עושה את הניתוק הזה, זה משהו שמעולם לא נדרשתי, אף פעם לא היה משהו שכל כך הכביד עליי מבחינה רגשית.
אבל לא תמיד אתה נדרש לעשות ניתוק כשאתה עולה למזרן?
כן, אבל אין לך בדרך כלל כשאתה רווק, אין לך עולם, אלא אם כן אתה מגיע מאיזה סיפור כזה יוצא דופן, אבל בדרך כלל אין עולם כזה שלם במרכאות מפריע לך, כאילו, ופתאום יש אישה שגם היא בסיטואציה קשה, עם שני ילדים נשארת לבד, גם היא סובלת, ואתה צריך גם להכיל אותה, למרות שהיא אישה חזקה, אבל אתה... ואני אומר לך, פעמים שהייתי איתה, פעם, לפני שהייתי אבא, אתה אומר, בוא, אני מחנה אימון קשה, עכשיו יהיו להתאמן, וזה, זה נשמע, פתאום, שאתה אבא, אתה אומר, אתה ישן טוב, אתה אוכל טוב, ועושה ספורט, נשמע... חלום חיי, כן, נושא, אז באמת היה תקופה מאוד מאוד מאתגרת, ורק לי אפשר להגיד שבח שנה האחרונה, לפני הצלחנו לנקות, למצוא איזושהי בלנס כזה ביני לבינה, איך היא מבינה שיש רק עוד שנה, עד שהיא צריכה להקריב בעצם, כאילו ל...
זה חוזה? כלומר, יש רק עוד שנה תחזיקי מעמד?
כן, כן, זה חוזה. לגמרי, זה חוזה, כי היא מבינה גם שזה, לא רק שזה חלום חיי, זה גם משהו שיכול לתת קפיצת מדרגה למשפחה, כאילו אם אני זוכה בעוד מדליה אולימפית, זה שם אותנו במקום אחר, זאת אומרת, זה משימה משפחתית, זה הבנק לאומי שיבדה בו, הוא נתן לה, הוא יוציא אותה לחלט, הוא אמר, אנחנו רואים בזה משימה לאומית, כאילו אנחנו...
מעניין, מה... כי אחר כך אתה עבדת בשירות בנק.
כן.
אוקיי.
אז זה ממש הרגישו שכן, היא מבינה שיש פה סיטואציה שהיא יוצאת דופן, ש...
כל הכבוד לה.
כן, כן, בהקשר הזה ממש כל הכבוד. אי אפשר היה לעבוד בעבודה שלה, בחדר עסקות, זה גם עבודה שהיא פתאום קורה משהו, היא חייבת להישאר, ורגע, מה, לא יכולה להישאר, כי הייתה תקופה מאוד קשה, ואחרי זה גם, אני לא יודע אם אני... אני חושב שגרמתי לה להרגיש תחושת ביטחון בזה, כי אני טיפוס מחושב, וכשפרשתי לא הרגשתי שאני כאילו וואו לא יודע מה קורה, ידעתי שיהיה כמה בסיסים, אמרתי במקרה הכי גרוע אני אפתח מועדון ג'ודו חוגים, אתה יודעת, בשביל פרנסה ראשונית, כאילו אם אין ברירה אין ברירה, אני אשתמש במה שאני הכי חזק בו, אבל אני שמח לראות שכאילו כל התוכניות שלי עבדו, גם היה לי קצת מזל שפתאום עולם ההרצאות הפך להיות טרנד כזה גדול, ואני כאילו התאמנתי שנים.
למה אופציית המועדונים היא לא הייתה אופציה ראשונה? למה לא אופציית האימון לא הייתה עיקרית מההתחלה? נשמע לי שזה דווקא מעבר טבעי, לא?
אני אלך כמה סיבות. קודם כל, אני עושה הבדל בין אימון לבין לפתוח חוגים. אני חושב שזה שני דברים שונים לגמרי, כי כשאתה פותח רשת מועדונים, אתה לא באמת מאמן, אתה יותר מנהל, כמו מנהל עסק קטן, שעיקר העסק זה ילדים בגילי 4-9.
וזה שורת הרווח?
הרווח הכי גדול בגיל הילדים, מגיל 4-8, משהו כזה, 4-7, כיתות דרום חובה, חובה, כיתה א', זה המסה העיקרית, 60% מהילדים בג'ודו זה שם. וזה לא באמת ג'ודו, זה לעשות להם אירועים, לחלק מדל ולדבר עם ההורים, וזה לא באמת לאמן. ואני חס וחלילה לא חושב שזה משהו רע, אבל אמרתי, אם אני ישר הולך לאופציה הזאת של לפתוח, זה גם פרנסה לא רע, האמת, אם אתה פותח הרבה רשת, ואם היה לי שם טוב, הייתי שם מדריכים טובים, הייתי יכול לעשות מזה כסף לא רע, אבל זה כאילו הרגשתי שאם אני, אפרופו סביבת העבודה שדיברנו עליה, כאילו אם אני נשאב לשם, הרגשתי שההחלטות שאני מקבל עכשיו מאוד קריטיות, אם אני עושה, זה מה שאני עושה, אז אני נשאב לזה, וזה מה שאני עושה בחיים. אני נשאר רק בתוך מועדוני הג'ודו, ומאמן, וידעתי שאני רוצה להתפתח לעוד מקומות, כאילו, ידעתי שאני רוצה לנסות עוד דברים, כאילו, עשיתי כבר, ידעתי שמצד אחד אני רוצה להישאר קרוב לג'ודו התחרותי, ובגלל זה אפשרו לי לאמן את נבחרת הקדטים. שזה היה פעמיים שבוע.
כמו שאתה אומר אפשרו, כי אחר כך כבר לא אפשרו.
כן, בדיוק, כן, נכון, זה ממש ככה. אז מצד אחד זה להישאר קרוב, וארבע טיסות בשנה שזה סבבה, ומצד שני אתה יכול להתחיל לפתח את עצמה במקומות אחרים, לנסות דברים אחרים, לנסות גם קצת לעשות לביתך, כי כספורטאי הרווחתי לא רע, אבל לא כזה שיכול באמת לתת לי איזשהו ביטחון כלכלי.
מתי אתה מבין שאתה יודע לא רק לתת שואו על המזרן, אלא גם להופיע ולדבר בפני קהל? כלומר, ראינו שאתה יודע לדבר ולהתראיין כבר קודם, אבל עדיין יש מרחק מאוד גדול בין לענות תשובות לשאלות או לרעיון, לבין לתת הרצאה שאני לא ראיתי, אבל אומרים שהיא סוחפת והיא מאוד מאוד מרשימה ונותנת כוחות. עכשיו אני גם אבוא.
סבבה.
אבל אומרים שאתה מאוד מאוד מרשים בזה.
האמת, זה ישמע לך מוזר, אבל למרות שהתראיינתי תמיד מול כלי תקשורת והכל, לי היה פחד במה מטורף. אני בבר מצווה שלי, אני מספר, עכשיו גדלתי בעיר בני ברק, פרדס קאסי שכונה בעיר, אני עד כיתה ח' הייתי בבית ספר דתי. אבא שלי פשוט החלטה חכמה בדיעבד, שם את כולנו בבית ספר דתי, כדי שלא נהיה בחילוני בפרדס קאסי. אז הבר מצווה זה אירוע מאוד משמעותי.
מה, כדי שיהיו ערכים? כדי שיהיו...
כן, כי האוכלוסייה שם החילונית הייתה לא טובה, ואת יודעת, אתה לא יודע לאן זה יכול להתגלגל, ובבית ספר הדתי זה היה אוכלוסייה עם כיפות סרוגות, רובם, וכן, היה ממש, יש משהו בחינוך הדתי, המורות שם מגיעות מאיזשהו אידיאולוגיה אמיתית, בית ספר ממש טוב. ובבר מצווה שלי אני עובד בבית כנסת ליד הרב, וכל המשפחה סביבי, ואני לא קורא. אבא שלי היה בהלם, חודש הוא הביא מישהו שילמד אותי לסלסל את מה ש... ואני לא, אני לא הצלחתי לפתוח את הפה. זה ממש היה איזושהי מיני טראומה של חיי, ואני כל חיי בתחושה נגיד קריוקי, אני אף פעם לא עולה, שאני לא מדבר מול אנשים. שואלים אותי שאלה, אני יודע לענות.
מה זה בושה? זה פדיחה?
היום אני יכול להגיד לך בדיעבד, שמאוד קשה לי עד היום נגיד לקריוקי, אני לא עולה. מאוד קשה לי... להציג משהו שאני לא מרגיש בטוח בו, לבוא עכשיו ולשיר את התורה בסגנון שירה, הרגשתי, זה הביך אותי, כי הרגשתי שאני לא עושה את זה טוב, שזה לא אני, להדגים תרגילי ג'ודו תמיד יכלתי, כי הרגשתי בטוח, אני יודע לעשות את זה. היום כשאני עומד מול קהל ואני יודע על מה שהתוכן שלי הוא, יש בו ערך, אז אני מרגיש בנוח להציג אותו. אבל היום אני מנתח את זה, אבל אז חשבתי שאני מפחד לדבר מול קהל, ופשוט הייתה איזושהי הרצאה מכוננת אחרי אולימפיאדת אתונה. איכשהו, לא יודע למה, אמרתי כן, כנראה אופוריה של המדליה האולימפית וזה, ופתאום שאמרתי כן, אחרי כמה מתחרטתי כבר, התקשרתי לרפי לסוכן, אמרתי לו, תוריד אותי מזה, הוא אמר, אי אפשר, סגרנו, ואמרתי, יו, ופתאום הבנתי שאי אפשר.
מה, על מה אני אדבר, או איך אני אעשה את זה?
איך אני אעשה, על מה אני אדבר, זה גם הייתה הרצאה באנגלית לחברת קונברס, בכל משהו מטורף, כי לא יודע איך אמרתי כן, אני הרגשתי שהוא קצת אתגר אותי, הבחור, כאילו, היה ספק בקולו, אם אני יכול לעשות את זה, זה קצת עצבן, כאילו, אמרתי לו, אני יכול לעשות את זה, והוא אמר, יופי, מול איזה רעיון גדול, כבר דיבר עם רפי, ופתאום מסגרו את הכל, ופתאום הייתה עובדה מוגמרת, אני חייב בתאריך הזה לעלות להרצאה, ואמרתי, טוב, עכשיו אם אני זה, אני חייב להתאמן לזה. התאמנתי כמו משוגע, לאולימפיאדה לא התאמנתי ככה, ופשוט...
מה, בעל פה? בעל פה? בעל פה.
אני אומר לך, זה היה
קטן. רק אומר למי שמצטרף לנו, שמי שזה שלומד לו את הטקסטים בעל פה, בשביל לנסות להרצות, הרצאה ראשונה, הוא אריק זאבי.
זה הטיפ הכי גדול שאני יכול לתת. אני בהתחלה הייתי כל כך בלחץ, שרפי אמר לי, טוב, אני אדבר איתם, ואתה, קודם כל תכתוב את מה שאתה רוצה להגיד, אני אדבר איתם, ואתה תקריא את זה. אמרתי לו, אוקיי, והתחלתי לכתוב, כתבתי את ההרצאה, חצי שעה הרצאה, באנגלית.
זה הרבה.
כן. אמרתי, אוקיי, אני אקריא את זה, ואז שבוע לפני טיסה, אמרתי לו, מה רפי, אני עמוד ככה עם דפים, וזה, זה נראה לא טוב, הוא אומר, זה נראה לא משהו, אבל מה, אתה יכול ללמוד את זה בעל פה? ואז אמרתי, זה רעיון, אומר לכם, שבוע, אני כמו מטורף, לומד בעל פה, מדקלם, הגעתי למצב שאתה מאיר אותי באמצע הלילה, אני מדקלם את הכל, ועמדתי שם, ודקלמתי את ההרצאה, הסתכלתי על איזה נקודה בקיר, זה היה אירוע מטורף בברצלונה, והיו לי קצת טעויות באמצע, ושסיימתי, קודם כל, הקהלה מטורפת, אבל אז מה שהיה אירוע מכונן שניגשו אליי, כאילו כל מיני אנשים אחרי הרצאה, ואמרו לי, תשמע, הקטע הזה שהלחץ הזה שדיברת לפני קרב, בדיוק מה שיש לנו לפני עסקה חשובה. ואיזה יופי, סיפרתי איך אני מוריד לחץ שנייה לפני קרב, ועוד אחד בא, כאילו פתאום קלטתי שיש כל מיני נקודות שאני דיברתי.
שזה מקבילות בחיים.
כן, ועם הזמן, היום אני יכול להגיד לך את זה בוודאות, שבסוף הבנתי שכל אחד מאיתנו בסוף מתמודד עם אותם דברים. נכון, זה בעוצמות שונות, בתדירות שונה, אבל בסוף, כשבן אדם נכשל, מה זה משנה במה הוא נכשל?
אבל אתה יודע ללמד אנשים מקצועות שונים איך להתמודד עם כישלונות?
אני חושב שכן, אני קודם כל... כן,
אגב,
לא...
גם להתמודד עם הישגים מטורפים, שזה קשה לא, לא פחות, אתה יודע. אני חושבת, לשמור את עצמך אסוף, רגליים על הקרקע.
מסכים איתך. אני חושב שהיום אני מתמקד בהרצאה הראשונה שלי, יש שני נושאים שאני שולט בהם, יש 2.5 נושאים. האחד זה באמת איך לקום מרגע קשה, מכישלון, איך בעצם לרתום את הבערה הזאת הפנימית ולהשתמש בה, שזה אני חושב שאני יודע לתת, קודם כל זווית הסתכלות על זאת, ובית כמה טיפים.
איך תלמד אותי? אני אומרת את זה, אתה יודע, זה קלולס, אבל נגיד אם אתה צריך לתת לי טיפ ממש ממש שאני חייבת לאמץ. נכשלתי, אבל אני רוצה למצוא את הנקודה הזו שתגרום לי להתרומם מחדש ולשאוף.
אני חושב שקודם כל, ההבנה הזאת, יש איזה אינסטינקט כזה שאתה מפסיד, שאתה נכשל, פתאום כאילו, קודם כל להתעצבן, אחרי זה לרחם על עצמך, ואם יש לך את מי להאשים, זה הכי מסוכן, כי אתה מתחיל להאשים אותו בכל דבר שקרה, ואתה גם נשען על התמיכה של האנשים מסביב, שזה בסדר ולגיטימי, וזה אולי גם הדרך האינסטינקטיבית להתנהל, אבל מה שלא מבינים ש ככל שאתה עובר זמן מהכישלון, יש פתאום איזשהו רגע שאתה אומר, טוב, בכיתי מספיק, אני רוצה לפתוח דף חדש, אבל אם עבר יותר מדי זמן, פתאום הצריבה הזאת היא כבר לא אותו דבר, העוצמה שלה לא מספיק חזקה. והיום אני יכול להגיד, וזה משהו שצריך לשים לב, שאם אתה תדע באותם רגעים כבר לעשות מהלך, הכוח שלך, זה כמו שאתה עובר דירה.
הרגעים המוקדמים.
בדיוק, כשיש לך, זה עדיין בורא בך, זה כמו שאתה עובר דירה, אתה מסדר בהתחלה את הכל, וזה יש לך התלהבות. מה שאתה לא עושה בשבועיים הראשונים, אתה אומר, טוב, אתה כבר לא, כי יש איזה משהו בזמן כישלון, זה הרגע בעיניי הכי חזק לשינוי. זה כמו שקורה, זה, ויש ועדת חקירה ממלכתית, פתאום עושים, למה לא עשו לפני? הרי ידעו רוב הבעיות, כי לא קרה איזה משהו שיציב מראה מול הפנים שלך. אז שאתה נכשל, נכון, זה כואב, אבל
לא, פה זה גם כדי להשכיח, כדי שלא, יש פה גם מינים נוספים.
בסדר, אבל אני מדבר בהקשר שלנו, יש מומנטום אדיר כשאתה נכשל, הבערה הזאת היא עכשיו, אתה כאילו, אתה גם רוצה לחפר על הכישלון הזה, ויש איזה כמה רגעים כאלה שאם אתה יודע להשתמש בהם, האפשרות לצאת מהכישלון היא הרבה יותר חזקה. קודם כל, אתה פעיל יותר, אתה אסרטיבי יותר, התנועה הזאת לכיוון משהו היא גם קצת עוזרת לך להתמודד עם הכישלון עצמו, כאילו זה מאוד מאוד חשוב לא לשקוע בבסה ובזה והאכזבה, אלא לקחת את זה ולעשות עם זה משהו. אני באמת מאמין שיש עוצמה אדירה בלהיחשל.
אבל לא שווה גם לפעמים להרפות? זה לא תכונה שגם צריך ללמוד?
אני חושב שזה, ההרפאיה תגיע בשלב כזה או אחר. אני חושב שאם הייתי צריך להמליץ למישהו משהו מיד אחרי שקרה, זה קודם כל להיות ישר בתנועה. תמיד אחרי הפסד בתחרות גדולה, הייתי אומר לספורטאים לבחור תחרות קצת יותר קטנה, להתכונן אליה ישר ולהצליח בכאילו לשקם חזרה.
אז לשנות את החלום לחלום קטן יותר?
כן. מאוד חשוב אחרי כישלון לשקם את הביטחון העצמי אם הוא נפגע. כי אם אתה אחרי זה יוצא לסדרת כישלונות גדולה, פתאום אתה במצב פחות טוב. אז תמיד אחרי אכזבה מאוד מאוד גדולה, התחרות הבאה צריכה להיות תחרות קצת יותר ידידותית, שאתה תוכל חזרה לאסוף, ואת, לשפשף את הכלים שלך, ולהחזיר את הביטחון עצמי, להבין שאת זה, כי יש איזו תחושה אחרי כישלון, אמר לי אמיר אשל, משפט מדהים אחרי לונדון, מפקד חיל האוויר, הוא אמר לי, הקריירה שלך היא לא תמונת סטילס, הקריירה שלך זה סרט וידאו. מה זה ממש, אתה נכשל, באותו רגע כולך באותו אותה תמונה, הביטחון העצמי, הערכה עצמית, המצב רוח, אתה לא מצליח באותו רגע לראות שהכל חלק מאיזה סרט שלם, כאילו זה משהו שמאוד חשוב להפנים, אתה פתאום כל ההוויה שלך היא בתמונה הזאת של הכישלון, וברגע שאתה אחרי זה יוצא לאיזה משהו קל ומצליח, פתאום אתה מבין שאתה הרבה יותר מהכישלון הזה שקרה, זה מאוד חשוב לא לשקוע למראה הזאת, וזה בסדר להתאכזב ובסדר לפקוט, אבל צריך מיד שיהיה אקשן אייטם, אז אני מאוד מאמין, מיד אחרי כישלון, מיד להציב איזושהי מטרה חדשה.
אם זה היה תלוי בך, היית פעיל יותר באיגוד הג'ודו, היית מאמן נבחרת הקדטים, איך לומר, בעדינות לא הסתדר עם אורן סמאג'ה, הוא לא רצה אותך שם.
כן.
אבל אתה רואה את עצמך עושה יותר למען, איך אומרים ברבים ג'ודוקה?
ג'ודאים, ג'ודוקה זה כאילו ביפנית.
ג'ודאים, אוקיי, ג'ודאים וג'ודאיות מוצלחים ברמה הלאומית והבינלאומית?
אני אגיד לך, בתכנון המקורי שלי, כאילו בפנטזיה זה כבר לא יקרה באותו קנימידה שתכנתי, אבל אמרתי, אני 8 שנים מאמן נבחרת הקדטים, או יישאר קרוב בינתיים, מפתח את עצמי גם בכל מיני דברים עסקיים שאני נוגע, גם בעמותה שפיתחתי, שיש לי איזה חזון גדול לעבר כל הספורט הישראלי, ואז אחרי 8 שנים שאני כבר יעשה לביתי וזה, אני אולי יאמן נבחרת בוגרת לאולימפיאדה. זה היה בפנטזיה שלי. כי יש הרבה חלומות שלא השגתי כספורטאי, ונראה לי כדי להשיג את זה כמאמן נבחרת בוגרים, זה הדבר הכי קרוב שיכול להיות. עם הזמן, אני חייב להגיד שזה לאט לאט יתרחק. זאת אומרת, אני עדיין, הדבר שאני הכי אוהב זה לאמן, אבל לאמן נבחרת בוגרים, זה שזה לא אקטואלי עכשיו, אבל באופן כללי זה הקרבה מאוד גדולה. זה אומר שזה מה שאתה עושה. אתה טס היום הסבב העולמי מאוד עמוס, זה אומר שאתה חצי שנה בחול. וזה אומר שאתה צריך לוותר על העמותה שהקמתי ועל ההרצאות.
והחיים שלך לא מתאימים לזה.
בדיוק, ואני לא יודע, עכשיו אני לא פוסל את החלום הזה, כי אני לא יודע מה יהיה עוד 4-8 שנים שהילדים שלי יגדלו והכל יהיה אחרת, אבל אני כל הזמן ידעתי שאני רוצה להיות קרוב לספורט תחרותי, והיום הריגוש האמיתי שלי הוא מהילדים שאני מאמן. אנחנו השנה הבאנו 25 מדליות באליפות ישראל בילדים, ששנה שעברה 13, כאילו הכפלנו את הכמות. אני ממש רואה איך אנחנו מעצבים ספורטאים, ואם אחד מהם פתאום יגיע לרמה של בוגרים, זה משהו שהוא נראה לי מרגש הרבה יותר.
השתמשת במילה חזון, אז זו מילה ענקית, מה מכילה מילה חזון עבור אותם ילדים?
מדברת בג'ודו או בעמותה שהקמת?
בעמותה.
אני ממש מנסה לשנות את הספורט ההישגי בישראל. זה פרויקטים שאני עושה כבר כמה שנים, ואני ממש, אני מרגיש שאני עושה שינוי אמיתי. אני בעצם היום מגיע לבתי ספר יסודיים, עושה תהליך של איתור, שזה משהו שלא קיים בספורט הישראלי, ואותם ילדים שאותרו הופכים להיות איזושהי קבוצת מצוינות.
לאו דווקא בג'ודו.
לא, ממש לא. לפעמים הם ממש כיתה הומוגנית, לפעמים זה נבחרת השכבה, זה תלוי בכל מיני פרמטרים. אותה קבוצת ילדים, בנים בנות כמובן, מקבלים 6 שעות ספורט בבית ספר, עם מאמנים מקצועיים. אני נותן להם 2 שעות אתלטיקה, שזה הבסיס לכל ספורט. 2 שעות, אני בוחר ענף כדור מסוים, כי זה הענפים הכי פופולריים, ועוד 2 שעות שאני בוחר ענף ספורט, שבו הסיכויים של הילדים להצליח הכי גדולים. בגלל מאמן שיש לי, בגלל מסורת של הישגים וכולי. הרעיון הוא כזה, בזה שאתה בא לבית ספר יסודי, אתה גם מוצא ילדים מוכשרים, שאולי לא היית פוגש אחר הצהריים. כי היום אני, בג'ודו שלי, מוצא את המוכשרים אלה שבאו אליי. מה עם אלה שלא באו? יכול להיות בארץ, מייקל פלפס הישראלי, אם הוא לא גר ליד בריכה, אתה בכלל לא יודע שהוא יודע לשחות. דבר שני, בזה שאני נותן להם גירוי רחב, אני בעצם עושה את מה שאנחנו היינו עושים כילדים, רצים. היום ילדים הולכים רק לחוגים. ושאתה הולך לחוג כדורסל, גם אם המאמן הוא עילוי, אתה כאילו לא נוגע בכל מיני דברים שאתה צריך לגעת, כל מיני אתלטיקה לדוגמה, מאמן לא מספיק לעשות את כל הגירוי הפיזיולוגי שצריך.
ב-45 דקות.
בדיוק. והדבר האחרון שאנחנו עושים זה בעצם אנחנו מנווטים או מנתבים כל ילד לענף שהכי מתאים לו. כי היום אתה הולך כדורסל כי חבר שלך שם, בסוף אתה תהיה 1.70 מטר ואתה לא יכול להיות כדורסלן. ואתה בג'ודו כי אתה אוהב את המאמן והוא חבר שלך, אבל אתה לא מתאים להיות ג'ודאי. ומאוד חשוב שיהיה לילד שהוא יעשה כמה ענפי ספורט והוא יבין איפה היכולת שלו להצליח יותר גדולה.
אבל תסכים איתי שגם אם אתה לא עילוי, או אולי זה יותר נכון כן. להגיד להורים. אני גם שלחתי ילד שלי לג'ודו.
עולה.
בסוגריים אני לא חושבת שיש שם איזה...
אוקיי.
מה, כן? אבל אני אוהבת את המאמן, ואני אוהבת שהוא מלמד אותו, אתה יודע, משמעת וכבוד, וכבוד לשותף, לשותפים שלו, כן. לזה, ולכן הוא שם. דעתי זה גם הסתיים שם. תכלס, כל הורה צריך לשלוח את הילד שלו למשהו, לענף ספורט כלשהו. כי זה בונה, כי זה מעצים.
אני קורא לזה, אני חושב כמו שאתה שולח ילד לבית ספר לרכוש השכלה פורמלית, אתה שולח אותו לספורט תחרותי או ריקוד או נגינה על איזה כלי, לרכוש השכלה מנטלית. אני חושב שהחיכוך הזה מגיל צעיר עם לחץ, עם קושי, עם כישלון, וזה לא משנה אם ילד מוכשר או לא, כשהוא מגיע לתחרות, הוא רועד, שני ילדים רועדים אותו דבר, ושאתה מפסיד, זה לא משנה אם אתה מוכשר או לא, הצריבה הזאת היא אותה צריבה, ואני חושב שככל שילדים חווים את זה מגיל מאוד צעיר, זה עוזר להם לאט לאט להכיר את עצמם, לפתח כל מיני כלים, בשביל להתמודד עם זה, זה משהו שישרת אותם בעתיד, חד משמעית, זה לא קשור לכישרון שלו.
הילדה שלך היא באמת מוכשרת, יש לה גם כמה מדליות כדי להוכיח הגדולה. היא שם כי דחפת אותה, כי לבד רצתה התעמלות.
התעמלות היא בחרה לבד. אני מכוון את הילדים לספורט תחרותי, כי אני מאמין בזה ככלי חינוכי. כולם אצלי עושים ספורט. הבת שלי גם הייתה בג'ודו מן הסתם, חוק חינם. והייתה בהתחלה בג'ודו ובהתעמלות אומנותית דווקא. וראתה את כל הסלטות באולם הסמוך, והיא מאוד אהבה את זה, והיא ניסתה, והחליטה שרוצה התעמלות מכשירים, לפני שנתיים זה היה. וזה ענף מאוד תובעני, ועם הזמן...
היום היא בת 10.
כן, היום היא בת 10, והיא הבינה שהיא צריכה גם לוותר על הג'ודו, והיא ויתרה על הג'ודו, ולא היה שום שלב שאמרתי לה, נועם, לא, את חייבת... מה פתאום?
לא, אולי עדיף אפילו שלא תהיה, נגיד, בצל של אבא, כי הצל הוא גדול.
האמת שפה הדילמה שלי בעיקר עם הבן שלי, כי אבא ובן זה נראה לי קצת יותר... חזק מאבא ובת בהקשר הספורטיבי הספציפי הזה. אז כן, יש בזה משהו מאוד בריא שהיא לא בענף שלי, שאני לא יכול להתערב בדברים המקצועיים בהתאמנות, כי אין לי את היכולת הזאת. אני רק מנסה לעזור לה במעטפת המנטלית, שזה הדבר שאני מרגיש שאני חזק בו, ובניסיון שיש לי. אבל היא בחרה לגמרי התאמנות מכשירים, והיא בחרה שהיא להיות תחרותית בזה. הבת שלי רוצה להיות באולימפיאדה.
סליחה לשאלה, היא תהיה באולימפיאדה? יש לך את הניסיון לנתח?
תשמעי, אני... אגיד לך שני דברים על זה. קודם כל, נועם, באמת היא פוטנציאל אולימפי בכל ספורט. עשינו לה גם מבדקים כאלה, יש לה באמת יכולות גופניות מדהימות, יש לה יכולת מנטלית אדירה, והיא חרוצה מאוד, היא הרבה יותר חרוצה ממה שאני הייתי, והיא מאוד מדויקת כמו אשתי, אני נגיד כזה שכונה, מתאים לי ג'ודו, אני מעגל פינות, בהתאמלות אין לעגל פינות, אתה צריך להיות כזה ככה, טאק. אז יש לה את זה חד משמעית. אם היא תהיה באולימפיאדה, יש פה הבעיה של התאמלות מכשירים, אני אומר, בעיה במרכאות ש... בג'ודו, אם אתה מוכשר ואתה פייטר, אתה יכול לחפר על המון פערים טכניים. זאת אומרת, אתה בא לקרב, אתה יכול לנצח כל אחד, כי רצית יותר, כי תפסת אותו. בהתאמלות, הכל מאוד מדויק. זאת אומרת, יש יתרון אדיר למעצמות, לצרפת, לארצות הברית, ליפן, ומישראל עדיין, בהתאמלות נשים, לא הצליחו להביא מישהי לאולימפיאדה. זאת אומרת, אין עדיין את הידע. אני מאוד מקווה שעד שהיא תגדל, זה כן יקרה. ודבר שני, אני חושב שהיא תהיה מאוד גבוהה, שזה קצת חיסרון בהתאמלות. אבל אנחנו נראה, אני כרגע לא מדבר את המונחים האלה, היא מתאמנת, היא רוצה להיות באולימפיאדה, אין לי בעיה, אני ברגע שהיא תגיע לכיתה ו'-ז' ועדיין תהיה שם, אז נתחיל לחשוב במונחים האולימפיים.
שמע, נגמר לנו הזמן, אני אשאל אותך שאלה, כן,
זהו,
עובר מהר. אני אשאל אותך שאלה אחת אחרונה, ודווקא לא על עצמך, על פניו יש יותר פוטנציאל, משם גם יבואו המדליסטים הבאים, הענף ימשיך לשגשג, או שאנחנו בסוג של רביעה ואחר כך כבר לא?
אני חושב שג'ודו ימשיך להצליח ביחס לענפים אחרים בישראל לאורך כל השנים. אין לי ספק, כי יש בו שילוב של כמה דברים. קודם כל, יש שם איזה חצייה של איזה רף קריטי, יש מסורת של הישגים, שזה משהו שאנשים לא מבינים, הוא מאוד מאוד חזק. ברגע שיש מדליה של אורן, שלי, של אורי, ספורטאי, שמגיע, אומר, למה אני לא יכול לעשות את זה? אני גם יכול, מה, הם גדלו בארץ, הם לא יותר מוכשרים מני, זה כמו קצת דומה להם מה שקרה בסטארט-אפ הישראלי, כאילו, ברגע שסביבת העבודה שלך, פה מה שדיברנו עם מדליות, בלפיות עולם, אירופה ואולימפיאדה, אתה גם יכול. זאת אומרת, יש פה ברמה המנטלית, כבר חצינו איזשהו קו שכל ספורטאי רוצה להביא מדליה אולימפית. דבר שני, יש כמות גדולה של ספורטאים, כי תנאים ההתחלתיים בג'ודו מאוד קלים. ראי, שמים מזרן, יש לך חוק, אתה לא צריך בריכה, לא צריך אצטדיון אתלטיקה. ויש תקציבים מאוד גדולים, ויש מסורת של הישגים, ויש ידע שנצבר לאורך השנים, גם בעיקר מהעלייה הרוסית. המאמן שאימן אותי, אלכס, הוא גאון בג'ודו, שהרבה מחכים את שיטות האימון שלו. זאת אומרת, אין לי ספק שג'ודו תמיד יצליח יותר מרוב הענפים בארץ. הוא יכול להיות פחות מצליח או יותר מצליח כמו היום, זה תלוי כבר בהנהגה, במאמנים, אבל אני חושב של... אם מסתכלים 12 שנים הבאות, תמיד ג'ודו יהיה בצמרת ענפי ספורט בארץ.
רק זאבי, תודה רבה לך.
תודה.
שתמשיך לצמוח מהכישלונות, שלא יהיו הרבה, אבל שתמשיך לצמוח מהם, ולהצמיח אחרים באמצעות הניסיון שלך. תודה רבה לך.
תודה.
אני אגיד תודה גם לעורכת שרון עמית, למפיקה אלה יגנה, לטכנאים אלון מקלר וליטל אטיאס. ותודה לכם שהייתם איתנו. שבת שלום.